שלום וברכה קהל קדוש, היום אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק וקבוע בספר הקדוש אורות. מת רבנו אור העולם, אור האורות, הרב קוק, זכותו יגן עלינו אמן. ואנחנו בעמוד קנ"ו במהדורת מוסד הרב קוק, פסקה ט', הנושא, כמו כל הפרק, ישראל ואומות העולם. באופן מפורט יותר, נקודת שוויון, נקודה ספציפית. יש הרבה פעמים טענות שבעצם עם ישראל והאנושות זה אותו דבר. נכון או לא נכון? זה נכון שזה אותו דבר? כן, השאלה היא מה שחושבים שזה אמת. זה אמת, מבחינה מסוימת. ויש, אומרים, ישראל והעמים זה בכלל לא אותו דבר. צודקים או לא צודקים, אלה שאומרים את זה? צודקים, מבחינה מסוימת. צריך לברר מתי אתה בעצם אומר שההבדל הוא מהותי, מתי אתה אומר שהוא טכני, חיצוני. זאת השאלה. למשל, אפשר לראות הרבה נקודות השקה בין תורת המשפט הרומית לבין ההלכה. התנסחויות של ההלכה, של המשנה, של התלמוד.
חז"ל לדעתך הכירו את זה?
ודאי שהכירו את זה.
למדו ממש?
אני לא יודע אם כולם למדו, אבל למשל ברור שאצל רבי יהודה הנשיא, לפחות הצוות הקרוב אליו, יש בהחלט השפעה של הסדרנות של המשפט הרומי, וגם של מושגים מופשטים מסוימים. ברור שהם נלקחו מפה משם, לפעמים אפילו כתגובה, כהתמודדות, או כאימוץ לפעמים. האמת היא אפשר לראות את זה גם בתורה עצמה, שהתורה מגיבה להתנסחויות של המשפטים, של העמים מסביב, על חוקי חמורבי וכו'. אפשר גם לומר שיש קווי דמיון בין הפילוסופיה לבין האמונה היהודית. אין, ללא שום ספק, אנחנו רואים התכתבות גם בתקופות קדומות וגם בתקופות מאוחרות, כל פעם לפי העניין המיוחד של אותה התקופה וההתנסחות של אותה תקופה, אבל אנחנו רואים התכתבות בין הפילוסופיה הכללית, האמונות השונות, לבין האמונה של היהדות. אז אפשר להגיד שהיהדות זה סוג של פילוסופיה ושהמשנה זה סוג של תורת משפט. ועוד הרבה דברים ניתנים לאמר, כן? גם על אינטואיציות, הייתי אומר, הרשימה יכולה להיות ארוכה מאוד של צדדים שווים בין ישראל לעמים, עד כדי שנשאלת השאלה אם יש משהו מיוחד לעם ישראל לעומת העמים. במיוחד שיש הנחת יסוד המקובלת באקדמיה, שאם מצאנו איזשהו רעיון, גם בעם ישראל וגם אצל הגויים, ללא שום ספק, המקור מהגויים ולא מעם ישראל, משום שעבור אותם האקדמיים מה שבא מהגויים יותר טוב. אז אין להם שום ספק שגם אבותיהם חשבו ככה, ולכן דבר שבא מהגויים, כלומר דבר שנמצא אצל הגויים, ברור שזה בא מהם ולא להפך. כי לא היה לדעת שהגויים יושפעו מעם ישראל. כן? ועודים לגבי תורת הקבלה גם, וכדומה, עוד הרבה דברים כאלה. נאמר שאנחנו נקבל את התזות האלה, כלומר בלי להיכנס עכשיו לוויכוח העקרוני, האם התזה באופן, כאן היא נכונה, כאן לא נכונה, מתי כן לקחנו מהגויים, מתי הגויים לקחו מאיתנו. לא יהבינן להו טענתיו, כלומר אם היינו נותנים את כל מה שהטוענים האלה טוענים, עדיין יש דבר כזה יהדות או לא? כלומר, ברור שיש. כלומר, אנחנו צריכים להבחין מהי הנקודה העצמית של אותה זהות יהודית. ברור. וכאן יש דברים שהם מהותיים לנו. רק צריך לדעת להגדיר אותם, מה הם אותם הדברים המהותיים. או כמו שהרב דן במאמרו, המחשבות. יש לו מאמר בעקבי הצון. שם הוא דן על מחשבות שהן כלל אנושיות, מחשבות שהן מיוחדות לישראל. ומחשבות שהן אומנם כלל עולמיות, אבל מנוסחות אצלנו בניסוח מיוחד. צריך לדעת לעשות הבחנה מה שייך למה. צריך לא להתבלבל. אז בואו נראה הרב כאן מתחיל מדוגמה ששייכת ל... לא לישראל ולעמים, אלא לאנושות ובעלי חיים. אפשר להגיד שגם האדם זה סוג של קוף מגודל, או של ציפור, לא, ציפור מפגרת. כלומר, אנחנו יכולים לעוף, אבל אנחנו צריכים כל מיני אמצעים וכו'. כשחושבים על דבר האדם ושאר בעלי חיים, נוכל לרשום רשימה שלמה של השוויות שהאדם וכל החיים שווים הם. גם לי יש ציפורניים, גם לבעלי חיים יש ציפורניים. אז הנה, אני בעל חיים. ומכל מקום, אחר כל ההשוויות, כמו השוואות כולן, אנו רואים שאותה הנקודה שבה תלוי היתרון של האדם על הבהמה, יש בזה איזשהו הבדל כלשהו, צריך להבחין, מה מבדיל בין אדם לבהמה? זה לא שאלה פשוטה. על זה יש ויכוחים. אבל אותה נקודה שבה תלוי היתרון של האדם על הבהמה, היא חובקת בקרבה את כל מעלת האדם, כולל הצדדים הבהמיים שלו. והאדם לא יוכל ולא יחפוץ להחליפה בעד כל הון, ויסבול באהבה ייסורים רבים, רק כדי שלא להיות מאבד את סגולת האדם המיוחדה שלו. לא, אנחנו לא חיות, רק בני אדם. ולכן, לא תבואי שישי שבת, זהו יום הבוחר. אז אם כך, יש איזה הבדל מהותי באדם. מעניין היה, אחרי מלחמת העולם השנייה, היה סופר בשם ורקור, זה היה כינוי שלו מהמחתרת, הוא היה במחתרת נגד הגרמנים, בצרפת קראו לו ורקור. הוא כתב ספר שבו הוא מדמיין סיטואציה כזאת, יש קבוצה של חוקרים שיוצאים לאיזה אי באזור גינאה, באוקיינוס השקט, בגינאה החדשה, מוצאים שם יצורים שמתחיל להתפתח מסביבם ויכוח האם הם בני אדם או לא. זה כנראה מה שנקרא החוליה החסרה, שחיפשו אותה כל הזמן, בין הקוף לבין האדם, סוף סוף מצאו את החוליה החסרה. קבוצת יצורים כאלה שחיה, חלקם יודעים לעשות אש, חלקם לא. הם לא, אלה שיודעים לעשות אש לא מבשלים, לוקחים חתיכת בשר נע ומעבירים על גבי האש ואוכלים. יש להם שפה, אבל עם מעט מאוד ביטויים, קצת יותר מהביטויים שהצליחו להבחין שיש אצל הדולפין, אבל עוד לא מספיק כמו במינימום של השפות שיש בעולם. בקיצור, מתחיל להתפתח ויכוח, האם אלה בני אדם או לא בני אדם. יש לזה גם השלכה. יש אנשים בעלי אינטרסים שרוצים לשעבד אותם, להכניס אותם למפעלים, להעביד אותם כמו חיות. הרי זה חיות, כמו סוסים. הם אומרים, מה פתאום? אלה בני אדם, מה פתאום? אתם עושים דבר כזה, זה לא ילדה, זה עבדות, אסור עבדות. בקיצור, בסוף עיתונאי אחד מחליט לפתור את הבעיה, הוא רוצה להכריע בשאלה. הוא בהפריה מלאכותית מכניס להיריון את אחת הנקבות של היצור הזה, של היצורים האלה. נולד יצור, הוא מלביש אותו בבגדי תינוק, עם רקמה ותחרה והכל, והורג אותו, את היצור הזה. הוא מבקש לעמוד למשפט. זה ויכוח עצום. גם ברית המועצות, זה בבריטניה קורה, כן? מביאים אנתרופולוגים, מביאים פילוסופים, מביאים אנשי רוח, אנשי כלכלה, סוציולוגים, הכל. ויכוח, בית המשפט צריך להכריע מה ההגדרה של אדם, הרי זה לקונה בחוק, אין הגדרה לאדם בחוק, צריך להכריע. בסוף הוחלט שהם בני אדם, אבל פותרים את האיש הזה מהאשמת רצח, כיוון שפעולתו נעשתה בטרם הוחלט שאלה בני אדם. זה פחות או יותר הסיפור. אני שואל את השאלה, על פי מה החליטו להגדיר שאלה בני אדם ולא חיות? וההגדרה ניתנה בסוף, יש להם בגד. בגד, חוט מסביב לצוואר. כלומר, או, כלומר, יש באדם משהו שאיננו משלים עם הנתונים של הטבע. הטבע לא מספיק. הכלבים מסתדרים מאוד, מאוד טוב. נכון, יש כמה זקנות אכזריות שמלבישות אותן, את הכלבים, בסוודרים מיוחדים, אבל הם לא ביקשו את זה. ברור. זאת אומרת שבעצם האדם, לפי ההגדרה הזאת, הוא בעל חיים מעוות. וזה השם של הספר, של ברקור, בעלי החיים המעוותים, וזה בעצם ההגדרה של האדם. שלום. זה הגדרה אפשרית. אפשר להתווכח על זה, אבל זה אחת הטענות. והאמת היא שהאדם, אם אנחנו חושבים יותר במושגים קרובים אלינו, הוא היצור היחיד ששואל את עצמו שאלות על עצמו. שאפילו שואל מי אני, או מה אני. זה כשל עצמו דבר ייחודי. לא מצאנו שום חתול ששואל את עצמו מה זה להיות חתול. הייתי אומר אפילו יותר מזה. החתול איננו אומר על עצמו או חושב על עצמו, אני חתול. הוא פשוט חתול. לעומת האדם שאצלו שזה איזשהו מרחק בינו לבין הנתון הטבעי, התחלה של הפשטה כלשהי, כלומר זה קונספטואליזציה. הוא הופך את מציאותו למושג. המשגה בלעז. טוב, למה הבאתי את זה? כדי להראות שיש נקודה עצמית באדם, שעושה את האדם ללא חיה. בואו נקרא את זה שוב ברב קוק, אחרי כל הסיבוב הארוך הזה. ומכל מקום, אחר כל ההשוויות כולן, אנו רואים שאותה נקודה שבה תלוי היתרון של האדם על הבהמה, היא חובקת בקרבה את כל מעלת האדם, והאדם לא יוכל ולא יחפוץ להחליפה בעד כל הון, ויסבול באהבה ייסורים רבים. רק כדי לא להיות מאבד את סגולת האדם המיוחדת שלו. איפה מצאנו שאדם עובר ייסורים רבים כדי לא לאבד? אולי הרב כאן מכוון לרמוז שהוא לא רוצה להתגלגל בבעל חיים. או אם אתה עושה ככה וככה, תתגלגל בזה. לא רוצה. כן. ההבדל, עכשיו זה לגבי ההבדל בין האדם לבין בעלי חיים. מה אתה אומר?
אולי האדם מוכן לעבור ניתוחים, לא לעבור
פרגור שכלי. הוא לא רוצה לעבור פרגור שכלי. זאת אומרת, זה הדגמה למה שהרב אומר. כן, יכול להיות, כן. עכשיו, תחום אחר. ההבדל שבין דת ישראל ליתר הדתות. אנחנו רואים, הרי מה שנקרא מדע השוואתי של הדתות. ואז אנשים עוסקים הרבה מאוד באקדמיה, שוב, במחקר השוואתי. מראה לך, הנה, אתה רואה, זה פה או שם. למשל, מאוד אוהבים לציין שמזמור כף תת בתהילים, אבו לשם בנהילים, אבו לשם כבוד בעוז, מקביל בכמה קטעי פסוקים למזמור כנעני לכבוד הבעל. מי זה עשו סופר צימס, בחורי ישיבות מתעררים באמונתם, בגלל שמצאו שיש ניסוח דומה בין מזמור כנעני למזמור בתהילים. מה התחדש לך? וכי לא ידעת שעובדי האלילים, הם עובדים לאלילים שלהם, ואומרים להם מזמורים, כמו שאנחנו אומרים מזמורים. בכלל, עצם הבעיה כאן לא מובנת. אלא אם כן, זה תגובה בריאה לצרות העין, וצרות האופקים של המוסדות הישיבתיים לפעמים. אבל מצד האמת, אין בזה כל בעיה. או שהם יתיקו, או שאנחנו, זה בכלל לא משנה. יש לך לפעמים שתי אגדות, או שאחד העתיק מהשני, או שהשני העתיק מהאחד, או שלשניהם יש מקור משותף, או שכל אחד חשב על זה לבד. מה יש?
לא, בתרבויות, למשל, בכנען, במצרים, ברור שאליטות אינטלקטואליות,
כמו
דוד המלך,
ברור
שמכירו את זה.
נכון, לא יודע. יש להניח שהם הכירו את זה. אני לא יודע, דוד היה רואה צאן, איך זה הגיע אליו? לא יודע. מי הסתם הגיע אליו באיזושהי צורה. כן. גם הסיפורים של רבי נחמן ברסלב, כן? בין המלך ובין השפחה שהתחלפו, אז בין המלך והעני של מרק טוויין, זה בול אותו דבר, נכון? תקראו, זה המקור אותו סיפור.
אני חושב שגם במדרשים, במדרש.
יש גם במדרשים, כן. טוב, אז אומר הרב, ההבדל שבין דת ישראל ליתר הדתות, אפילו אותן שהן באות מהשפעתה, הוא גם כן ככה. זאת אומרת, אם אתה תגיד עם הנצרות והאסלאם, זה פשוט, כן? ברור שאנחנו נמצא מוטיבים דומים, כיוון שזה המקור מישראל. אבל גם, גם ביחס לדתות האלה, הדמיון הוא רק דמיון חיצוני. למה? המון חזיונות של דימויים אנו יכולים למצוא ביניהם. ואיך אפשר שלא יימצאו הדימויים? אפילו אם לא היו הם נלקחות ביסודן ממנה. כלומר, ברור, מדובר בבני אדם, וכי בני אדם אין להם צרכים רוחניים דומים, ואז ממילא תכנים דתיים דומים, ברור. הלא רוח האדם, יש בו שיווי כללי בחמת צדדים. אף על פי שיש הבדל מיוחד בין אישים, וכל וכך אומר בין קיבוצים ולאומים, מכל מקום, צד השווה אינו בטל מעשות פעולתו. כן, זה אפילו קרה שכאשר הגיעה קבוצת, איזו משלחת מהמאדים, והתחילו לראיין אותם, אז שאלו אותם, האם לכולכם יש שתי אנטנות על הראש? אמרו, כן, לכולנו יש שתי אנטנות על הראש. כולכם כאלה ירוקים וסגולים? כן, כולנו ירוקים וסגולים. אהה, ושמונה עיניים מסביב לראש? כן, לכולנו יש שמונה עיניים מסביב לראש. ומה עם שלושת הקרניים על המצח? לא, זה רק ליהודים. אז ברור שיש צד שיווי וצד שוני. וביחס להדתות שבאו אחר מתן תורה והופעת ישראל בעולם, וכל וחומר אותן שבייחוד, אני מקווה שאתם לא מאמינים לסיפור, וכל וחומר אותן שבייחוד נמשכו מכוחה של תורת ישראל, ועדיין מוכרחים דימויים רבים להיות ביניהם. יש חוקר אחד בשם מרצע אליעד, רומני. הוא אבי המחקר ההשוואתי בין הדתות. זה מאוד מעניין, כדאי לקרוא, לראות איך שנקודות כל הזמן חוזרות באיזושהי צורה. והדימויים הללו, פעם ראיתי ספר שכתב ארכיאולוג על התרבות האצטקית. התרבות האצטקית התפתחה במאה ה-13 עד ה-16 במקסיקו, ללא כל קשר עם העולם הישן, ושם באמת היה דברים מאוד מוזרים, כי זה דומה בול לבבל העתיקה. ממש אותו דבר, כהן גדול, מלך, קורבנות אדם, ציקורטים, כלומר כאלה, פירמידות מיוחדות, הרבה מאוד דברים דומים בול לבבל העתיקה. עכשיו, יותר מזה, הביטוי בשפה האצטקית, כדי לציין אל, איך אומרים אל בשפה אצטקית, לא יודעים? מה, אתם לא מדברים אצטקית? אומרים תאו. תאו, תאו זה אל בשפה האצטקית. כותב הארכיאולוג הנכבד, העובדה שמילה זו משמשת לתיאור אל גם ביוון העתיקה, היא מקרית בהחלט. ואני שואל, ומנין לו? מנין לו שזה מקרי? נכון, ביוון אמרו תאוס, במקסיקו אמרו תאו, ובמזרח הרחוק אמרו טאו, ובעם ישראל אומרים תאו, זה קו ירוק שמקיף העולם כולו. אז למה זה מקרי? רק בגלל שלא היה מעבר פילולוגי, שפות לא עברו? מה? אז מה? טוב, אז מה שאומר הרב כאן? חייב להיות דימוי. מה? תאו, כן. זה כתוב מפורש בספר יצירה, וגם במסכת חגיגה, תוהו זה קו ירוק שמקיף את העולם כולו. מן המסוימת כן. תלוי איך אתה מסתכל על זה, אבל אפשר להגיד את זה. והדימויים הללו, עם כל הפרטים המרובים שבהם, לא יחרידו את הנקודה התוכיית המבדלת אותן, בדיוק כמו שמצאנו שיש הבדל בין האדם לבהמה, אז כך יש הבדל מהותי בין תורת ישראל לשאר התורות, עם כל הדימויים. וכל המהות הנשמתית מקופלת היא לא בדימויים, כי באותה נקודה מבדלת. כלומר, כשאתה רואה מיתוס דומה בישראל ובעמים, זה שאתה תמצא שזה דומה, זה אני יודע. אבל תסתכל במה זה שונה. למשל, במסכת נזיר וגם במסכת נדרים. אמר שמעון הצדיק, מעולם, מימיי לא אכלתי אשם נזיר תמה. מה זה אשם נזיר תמה? יש שני סוגי נזירים. יש נזיר טהור ששמר על טהרתו כל ימי נזירותו, ויש נזיר שנטמע באמצע נזירותו, צריך להביא קורבן אשם, ואחרי זה עוד פעם להביא, עוד פעם להתחיל את הנזירות שלו מחדש. אז שמעון הצדיק, שהיה כהן גדול והוא היה אוכל אשמות, לא אכל אשם של נזיר טמא. היה לו קפדה, מה פתאום אתם נודרים נזירות, למרות שזה לא מתאים לכם, הרי היה שזה לא מתאים, שבסוף נתמתם, אז בשביל מה אתם עושים? אתם לא עושים טובה לאף אחד, זה חולין בעזרה וכו' וכו'. חוץ מאחד, שהוא כן אכל ממנו, מעשה בנזיר אחד שבא אליי מן הדרום, והוא יפה עיניים וטוב רואי, וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. במילה אחת, שף. שף. זה ביטוי בסלנג של פעם. יפיוף כזה. עכשיו, יש פה בעיה. לפי ההלכה, כשאדם מביא קורבן נזיר, אז הוא צריך לגלח את ראשו, ואת השיער הוא שורף באש שמתחת לדוד שבו מבשלים את האשם. כאילו שהשיער שלו הוא חלק מהקורבן. ושמעון הצדיק, שלא היה רם בישיבה תיכונית, זה כאב לו הלב. הוא אומר, הולכים לגלח את השיער היפה הזה. אמרתי לו, בני, מה ראית להשחית שיערך זה הנאה? כנראה שהוא לא ידע שלפי ההלכה צריך להסתפר, הוא לא ידע את זה, שמעון הצדיק. אמר לי, רועה הייתי לאבא בדרום, והלכתי למלות מים מן המעיין. ונסתכלתי בבבוע שלי, כן, הרי מראות, הרי מי מסתכל במראה? לפי ההלכה, אסור לגבר להסתכל במראה, רק לאישה. כי זה לא ילבש, זה דרכן של נשים להסתכל במראה. אז הוא לא הסתכל במראה אף פעם, אבל פתאום הוא ראה את עצמו במים. וראיתי כמה נאה אני, ופחז יצרי עליי. הוא ביקש לתורדני מן העולם. ואמרתי לו, רשע, במה אתה מתגאה? בעולם שאינו שלך? במי שעתיד להיות עפר, רימה ותולעה? העבודה שהגלחך לשמיים. ולכן הוא נדר נזירות, כדי שהוא יוכל להקריב את השיער שלו לשם. ונשקתי על ראשו ואמרתי לו, בני, כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל, עליך הכתוב אומר, איש כי יפלי לנדור נדר נזיר, להזיר לשם. עד כאן המדרש. במיתולוגיה היוונית, מספרים על בחור ששמו היה נרקיס, והוא היה רועה צאן, והוא היה יפה מאוד, והוא הלך למלא מים מן המעיין, ונסתכל בבוע שלו, וראה כמה שהוא נאה. וכל כך הוקסם מיופיו, שהוא לא יכול היה להתנתק מההסתכלות במראהו, עד שהפך להיות פרח הנרקיס. טרגדיה יוונית. שימו לב, אני חושב שהסיפורים דומים. ממלי. אבל מה שחשוב זה לא במה הם דומים, אלא זה בשוני. אצל נרקיס, האינטרנט גבר עליו, זהו, נגמר. אצל, או הנזיר של שמעון הצדיק, הוא גבר עליו. זה כל ההבדל. עד רבה, הגמרא בכוונה משתמשת במוטיב דומה. כי היא יודעת את הסיפור, האווירה שבה שמעון הצדיק פועל, זה הזמן שאלכסנדר מוקדון כובש את העולם. אז ברור שהדברים האלה ידועים. ואז, דווקא אז, הוא רוצה להראות כיצד אפשר לגבור על היווניות, שזה אפשרי, שהרצון גדול יותר. בסדר? אז זה מה שזה בא לומר. לכן, נשאלת השאלה, אז מי העתיק ממי? בכלל לא משנה. או שאנחנו גנבנו מהם, או שהם גנבו מאיתנו. איך שאתם רוצים. בסדר? יכול להיות. יכול להיות. לא יודע. זה, יש היגיון בזה. טוב. אז זה מה שהוא אומר כאן, ואז הוא בא לתקן את זה. כן? אז מה שאומר כאן הרב, אם כל הפרטים המרובים, והדימויים הללו, אם כל הפרטים המרובים שבהם לא יחידו את הנקודה התוכיית המבדלת אותם, וכל המהות הנשמתית המקובלת היא לא בהדימויים, כי אם באותה הנקודה המבדלת, שהיא נותנת נשמה מיוחדת גם בפרטים של הנקודות הדומות. כלומר, הרי אמרנו שמה שמבדיל את האדם מן הבהמה משפיע גם על הצד הבהמי של האדם. אז אותו דבר, גם הדברים, כלומר השוני העצמותי שיש אצלנו בתכנים הדתיים, פועל גם על הצדים הדומים. עד שהדמיון הווה רק דמיון חיצוני, אבל הפנים משונה הוא תכלית השינוי, ולא יוכל ולא ירצה ישראל מעולם לאבד את נקודת הנשמה בשביל העתיים של הפרטים המושבים, ולעולם יעמוד על גורלו, הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. מה זה לא יתחשב? לא נכנס בחשבון. כן? יש 70 אומות, לא 71. עד כאן מובן? כן. לא אומר, כל וחומר. כלומר, זה שיש דמיון, ברור שבדתות שאחרי מתן תורה, יש עוד יותר, צפוי עוד יותר שיהיה דמיון. ואף על פי כן, ההבדל הוא המהותי. כן, הרבה פעמים אתה יכול לראות, למשל, מושגים של תורת ישראל שחדרו לנצרות. והם חוזרים אלינו בלבושם הנוצרי. ואז ליהודים קשה להבין מתי הם חושבים כמו נוצרים או מתי הם חושבים כמו יהודים. כן, למשל, תשובה. חזרה בתשובה, למשל. זה הבדל תהומי בין המושג הזה ביהדות ובנצרות, למרות שיש קווי דמיון. ולא רק שיש קווי דמיון, קווי הדמיון באים מאיתנו. ואף על פי כן זה שונה. טוב, זה ההבדל, זה ההבחנה. הרב עוד לא נכנס, מהי הנקודה התוכית, כן? זה צריך להבין, מה כוח מיוחד אצלנו? כן? אם אני יכול להציע משהו בכל זאת? שעם ישראל הוא הצינור של ההתגלות, של התגלות האינסוף. כן, זה גם עולה מכמה מקומות ברב קוק עצמו. נאמר ככה, העולם דומה לבית שיש לו תקרה, אבל כל בית עם תקרה זקוק גם לערובה בשביל העברור, ויש מי שאחראי על ניקוי הערובה. מנקי הערובות של העולם זה אנחנו. לכן, לפעמים היהודים קצת שחורים, ויש מנקי ערובות, משחיר. עד כאן ברור? טוב. היה גוי אחד בשם פסקל. דווקא היה איש מדע, פילוסוף, וגם נוצרי מאמין. והוא כותב שאם אי פעם נגלה האלוה אל בני האדם, אל היהודים יש לפנות, כדי לקבל את המסורת על כך. בכל זאת, מה
העניין? הוא היה דתי רציני?
הוא היה דתי רציני, כן.
אחותו הייתה דתייה, אחותו הייתה נזירה, משהו כזה.
מה, של פסקל? יכול להיות, אבל מה? גם הוא היה...
האימור של פסקל זה לא ממש דת רציני.
לא, תקרא את ההגיגים שלו. ההגיגים שלו, אתה רואה שזה רווי באמונה דתית עמוקה מאוד. ממש... עד רבה, הוא תוקף את האפיקורסים של זמנו. כן. רעיון שלי. בסדר? יש דבר שאנחנו כן רואים בתחום הדעות. אמונת יש מאין. כן? האמונת יש מאין היא מיוחדת ליהדות דווקא. בשום תיאולוגיה ובשום מיתולוגיה לא נמצא הרעיון הזה. רעיון יהודי ייחודי לחלוטין, ואפילו אפלטון לא הצליח להגיע לזה. כן? זה גם כן משהו מעניין. ועל זה באמת ראינו שיעקב אבינו אמר משפט מאוד מעניין, אחי, מאין אתם? כלומר, כשהוא בא ללמד את האחווה לאומות העולם, התוכן שהוא מלמד אותם זה שאנחנו מאין.
יש מאין, זה יש. קודם היה את השם, אחרי זה היה יש. זה יש בהמון, יש את זה בהרבה מאוד. לא ככה?
ממש לא.
נניח
צייר גדול הוא אלוהיכם, אלא שמצא לפניו חומרים טובים תוהו ובוהו וחושך.
יש למשל את הסיבה הראשונה.
סיבה ראשונה זה לא קשור לזה בכלל. כי סיבה ראשונה זה מניח עולם קדמון. כן, אצל אריסטו, כן, לא שום ספק. אפילו במיתולוגיות הקדומות יותר, המצריות למשל, שהן היו ממש עמוקות בנושא הזה, מדברים על היפרדות בתוך האינסופיות, דברים כאלה, כן? בבקשה. סיבה ראשונה זה מניח שיש עולם קדמון. תלויה, זה לא אומר ש... אבל זה תלות אינסופית. זאת אומרת, אם יש אלוהים, יש עולם. אם כן, כיוון שתמיד היה אלוהים, תמיד היה עולם. זה כאילו משפריץ ממנו כזה, מתפלק לו. מה? אפשר לקרוא לזה צל. כן, אצל אפלטון יש דימוי כזה. טוב, לכן זה משהו מיוחד לנו. כן. יוד. פסקה יוד. הפסקה הזאת זכתה לאי הבנות מרובות ביותר. זו אחת הפסקאות שהכי הרבה לא הבינו אותה. בואו נקרא אותה. לפני כן, נגיד, מה אומרים מה שהפסקה הזאת אומרת? אני יודע שאתה עושה רעש, אבל מה אתה רוצה? כן. מה? המסך לא עובד, מה אני יכול לעשות? לא אשמתי. כן, אז יוד. ההבדל, מה שאומרים שהפסקה הזאת אומרת זה ככה. רגילים לומר שהפסקה הזאת אומרת שלפי הרב קוק, ההבדל בין יהודי לגוי גדול יותר מאשר בין אדם לכלב. יש רק בעיה אחת שהרב קוק לא אומר את זה, אפילו לרגע אחד ולא חושב את זה, אבל בואו נראה. בסדר. אם כך, נעצור כאן היום. שלום.